ערב טוב לכולם, שלום שלום. נושא מרתק ומשנה חיים היום. אני אפתח קצת במסירות נפש, בגילוי אישי. לפעמים יש לי כזו תחושה של כישלון, תחושה שלא עושים מספיק, לא מגיעים למספיק אנשים, לא יוצרים מהפכה כמו שצריך. ולפעמים זה תחושת כישלון, זה דבר שהוא יכול להעיק, יכול ממש לעצור, לבלום, להשבית אפילו. פעם דיברתי עם איזשהו איש חכם. והוא אמר לי את אחד המשפטים הכי מאירים, הכי חיוביים, הכי מרוממים ששמעתי בחיים. כנראה שאתה רוצה לעשות יותר. תחושת הכישלון נובעת מרצון גדול להפוך עולם, לשנות אנשים, לשנות את עצמך, וכשזה לא קורה, אתה מאוכזב. והאכזבה הזו גורמת לך ביחס לציפיות לתחושה גדולה של כישלון. והמשפט המדהים הזה שלו, שמאז משנה אצלי הסתכלות על הרבה מאוד דברים, לימד אותי שני דברים. א', שהפצעים שלנו הם פצעי גדלות. יש פצעי בגרות ויש פצעי גדלות. הבעיות הכי גדולות שלנו, ההרגלים השליליים שלנו, ההתמכרויות שלנו, החרדות, כל הפתרונות הקלים והזמינים שאנחנו מוצאים כדי לנחם את עצמנו, כדי לספק את עצמנו, לאזן את עצמנו, הם פצעי גדלות. הם פצעים שמעידים על רצונות גדולים שלא באים למימוש. רצונות להתעלות, רצונות להתחברות, רצונות לקשר בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם למשפחתו וכו' וכו'. ולכן לא צריכים לדכא את הפצעים שלנו, אלא צריכים להקשיב להם. לדכא אותם זה לא יפתור שום בעיה, זה כמו לקחת לאלכוהוליסט את הבקבוק. זה לא יפתור לו שום בעיה, תיקח לו את הבקבוק. למה? כי יש פצע בפנים. יש איזושהי תשוקה למשהו שעל זה יושב הבקבוק. הוא בא למלא את עצמו באיזושהי דרך. לקחת לו את הבקבוק, הוא ידפוק את הראש בדרך אחרת. כי הוא צריך את הסיפוק. למה הוא צריך סיפוק? כי הוא צריך למלא את עצמו. יש לו איזה בור, יש לו איזה כאב, יש לו בפנים איזה צלקת, יש לו איזה חלל, כתוצאה מצורך שלא מתמלא, מצורך שלא מתממש. ולכן לפצעים שלנו צריכים להקשיב ולשאול את עצמנו, מה אני מנסה להשיג עם הסיפוק המהיר הזה? לא לדכא אותו ולהילחם בו, אלא לשאול את עצמי, אם אני כל היום בטלפון, ואני כבר לא מדבר חס ושלום, חס וחלילה, על גלישה שלילית. זה לא מספיק לקחת את הטלפון, לעשות טלפון כשר, זה יבוא ממקום אחר. כמובן, בנוסף להימנעות המעשית, אדם צריך לשאול את עצמו, מה חסר לי? להקשיב למה הוא מנסה להשיג בזכות ההתמכרות הזו, בזכות ההרגל השלילי. כי אפילו התמכרות לשוקולד באה לפצות על משהו. אדם בתקופה לא טובה, הוא לא מרוצה מעצמו, הוא לא מרוצה מעבודה, הוא לא מרוצה מהחברים, הוא מרגיש חסר בקשר, חסר בחיבור, ואז הוא רץ לשוקולד ומוריד חפיסה. אז זה הכי קל. כי השוקולד הזה נותן לך מהר את הסיפוק, את ההמראה הזמינה הזו שאתה צריך אותה. אז אני אפסיק לאכול שוקולד, נו אז מה? אז אתה תרביץ לאנשים. כמובן שצריך להפסיק לאכול שוקולד כי זה סוכר וזה לא טוב. אבל מעבר לטיפול בעניין עצמו, לשים פלסטר, פלסטר זה גם חלק מהטיפול, בוודאי. אבל פלסטר לא פותר בעיה. פלסטר מסתיר את הבעיה. אנחנו צריכים לשבת ולחשוב מה זה אומר לנו. אז זה היה הלקח הראשון מהמשפט המרומם שלו. א', לדעת שהפצעים שלנו הם פצעי גדלות. והדבר השני, וזה יהיה אבן מרכזית בשיעור שלנו היום, שבחיים צריכים לפגוש כהן, לפגוש איש חסד. בחיים אתה צריך לפגוש רב כזה, שיודע לראות את הגדלות שלך ולא את הקטנות שלך. הוא היה יכול להגיד לי מה שאומרים פסיכולוגים אחרים. אולי בצעירותך לא כיבדו אותך, אולי אתה לא מכבד את עצמך, לא יודע מה. אולי אתה סובל מאיזה תסמונת של מתחזה, אתה מרגיש ששום דבר לא ראוי לך. הכל נכון, אבל הוא לא אמר לי את זה. הוא אמר לי לא, יש בך גדלות שלא ממומשת. בחיים צריכים לפגוש אדם איש חסד, עין טובה, שידע לראות את הדברים כפי שהם נכוחים ובאמת, ולכן התורה שולחת את המצורע אל הכהן דווקא, לא אל הרב, לא אל הרופא, לא יודע אל מי. המצורע הולך אל הכהן, למה? אנחנו נדבר היום על שתי נקודות עצומות, כי הצרעת היא פצע של גדלות. הצרעת נובעת מאורות עליונים, מאדם שיכול לעשות בעולם דברים גדולים, והוא לא מצליח לעשות אותם. אז מה הפתרון שלו? לדבר לשון הרע. לסכסך בין אנשים, להציס בין אנשים. למה הוא עושה את זה? הוא לא עושה את זה כי הוא רוצה לקלקל. הוא עושה את זה כי הוא רוצה להיות נחשב. הוא עושה את זה כי הוא רוצה איכשהו לחבר בין אנשים, לתווך בין אנשים. הוא עושה את זה אולי כי רע לו עם עצמו, אז יותר קל לו לחשוב שכולם רעים. הוא נחלך על אחרים ואז כולם דפוקים, אז יותר קל לו עם עצמו כשהוא מנמיך את כולם, כי אנחנו חיים בתחרות. אז אם הנמכת את כולם, הורדת את הממוצע, אז גם המצב שלך נהיה יותר טוב. מה שהתורה רוצה עם הצרעת, לא שנפסיק לדבר לשון הרע, בוודאי צריך להפסיק לדבר לשון הרע, אבל התורה עוטפת את הצרעת ומעטפת הרבה יותר רחבה של טיפול, כדי שנבין לא מספיק להפסיק לדבר לשון הרע. בוודאי שצריך להפסיק, אבל זה לא מספיק. צריכים גם לשאול את עצמנו למה אנחנו מדברים לשון הרע. מה אנחנו רוצים? מה אני נהנה כשאני מוריד את הזולת? מה אני נהנה כשאני מספר לאשתי שהוא לא מצליח והיא לא מצליחה וזה לא מצליח? מה אני מרוויח מזה? אני כנראה מרוויח מזה משהו אם אני עושה עם זה. ואם אני אנסה להבין מה אני מרוויח עם זה, אני אצליח להבין מה חסר לי. ואז הצרת יכולה להיות מתנה מהקדוש ברוך הוא. המצורע צריך לשבת בדד. למה? כדי לחשוב על עצמו. כדי שיהיה לו זמן לשבת ולחשוב על עצמו, מה המחלה נותנת לי? למה אני לא מוכן לזנוח אותה? אם אני לא מוכן לזנוח אותה, כנראה היא מספקת לי איזה צורך. מה הצורך שהיא מספקת לי? אם אני אבין מה הצורך שהיא מספקת לי, אני אוכל למלא את הצורך הזה בדרך בריאה, בדרך חיובית, ואז הצרה תעקר, ואז הלשון הרע יעקר. אחרת, ייגמר הלשון הרע, הפצע יצא ממקום אחר, הוא יפסיק מהרגל, הוא יצא מהראש, הוא יבוא ממקום אחר, כי יש פה בעיה שלא נפתרה. אז כמו שאמרנו, אנחנו רוצים היום להראות את המעטפת שבונה התורה סביב המצורע. היא לא פותרת את הבעיה בקלות. תפסיק לדבר לשון הרע, תחזור הביתה. לא. א', כמו שנראה, אנחנו נגיד היום ארבע הערות מופלאות על הצרת. ההערה הראשונה, השאלה הראשונה על צרת. קודם כל, על עצם הפצע הזה. איך מענישים אדם בכזה עונש? שהגוף שלך יתמלא בפצעים, לגעים, כאילו, התורה היא תורת חסד. הקדוש ברוך הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, לומדים מזה חז"ל, ברור לו מיטה יפה. תתארו לעצמכם איזה אומניות, איזה אהבת אדם, איזה כבוד, כבוד הבריות. ברור לו מיטה יפה, אדם שהתחייב במיטת ביידין. מדובר בפושע שבפושעים, פעם ב-70 שנה היו מצליחים למצוא אדם שהתחייב במיטת ביידין. זה אדם שאין בו צל אחד של חסד, צל אחד של טוב. אדם שמול הדין והתראה עבר על מה שעבר, על עבירות החמורות. עדיין מצווה אותנו התורה, ברור לו מיטה יפה. אל תשפיל אותו, אל תפגע בו. מה שצריך לעשות תעשה, ולא יותר מזה. מורידים את נבלתו מהעץ באותו היום, כי קללת אלוקים תלוי. אז על פושע שהתחייב בארבע מיטות בדין, אנחנו אומרים ברור לו מיטה יפה. ואדם שבסך הכל מדבר לשון הרע, איך שהגמרא אומרת, כל אחד מאיתנו חוטא בלשון הרע כל יום. זאת הסיבה שהתפללנו מנחה, אמרנו סלח לנו. רבע שעה התפללת ערבית, עוד פעם סלח לנו. מה הספקת לחתום ברבע שעה? אז הוא בטח היית בשיעור עין יעקב. מה הספקת לחתום? אתה לא מאמין שבוחלים לך, אז מה אתה מבקש עוד פעם? אומרת הגמרא, כי אדם חוטא כל יום בשלושה חטאים, אז הספיק ברבע שעה הזו לחתום. בלשון הרע, בעירור עבירה, ובעיון תפילה. לא מכוון בתפילה. זאת אומרת, לשון הרע זה החטא הכי בסיסי, הכי טריוויאלי, הכי פופולרי במרכאות. אז עליו להעניש אדם בעונש כזה, שהגוף שלו מתמלא נגעים, יוצא החוצה, כולם צועקים עליו תמה תמה, כאילו מדובר באיזה דיבוק, כאילו מדובר, עברנו את הקורונה, כאילו מדובר באיזה נגיף שמסתובב פה בינינו, מוציאים אותו מחוץ למחנה. שיגידו לו, יתנו לו כנס ממון, יתנו לו שתי סתירות, אפילו מלכות זה יותר טוב, פחות זה חד פעמי. אבל לא נגעים על הגוף, למה? זה עונש נורא והיום. ב', איך הפרשה מתחילה עם התואר אדם. אדם כי יהיה באור בשרו. אנחנו מדברים על חוטא שפל בלשון הרע, שמתמלא צרת, שמבודדים אותו. איך היו צריכים לקרוא לו? אנוש, גבר, בביטויים הנמוכים של האדם. אדם? אדם זה הקדוש ברוך הוא קרא לאדם הראשון, אדם אדם אל עליון. התואר הכי נעלה של האדם זה אדם. אז איך פרשת הצרת, השפלה הזו, שמדברת על אדם שפל, מתחילה עם תואר אדם? שאלה שלישית מדהימה. לא רק שהוא נקרא אדם, אלא האדם הכי גדול נקרא מצורע. המשיח נקרא מצורע. רבי יהושע בן לוי רואה את המשיח יושב על פתח העיר רומי, והוא רואה אותו שהוא מנוגע בנגעים. וגם בית המקדש נקרא בזמן הגלות בשם צרוע. מה מונח פה? התורה רוצה שנבין אחרת, נבין לעומק את הצרת. והשאלה האחרונה, שאלה דיברנו לפני 3 שנים, והיום ניקח את הדברים למקום אחר לגמרי, למה הוא הולך אל הכהן? הכהן הוא לא טיפוס שיודע יותר מאחרים. הכהן הוא בסך הכל בא ממשפחה טובה. יש לו, הוא נכד של אהרון הכהן, הוא חובש כתר על ראשו. אז הוא מברך. יש לו כוח לברך. אבל נגעים, מראות נגעים, 72 מראות נגעים, זה צריכים רופא או מומחה בשביל לזהות נגע. שתי פרשיות התורה מקדישה לזה, הנושא הכי ארוך בתורה זה דיני נגעים. אז מה הכהן? הכהן הוא יכול להיות חכם, יכול להיות טיפש, יכול להיות גאון, יכול להיות עם הארץ, אבל הוא כהן. אז הוא זה שפוסק, ולא רבי עקיבא איגר. אין דבר כזה בכל התורה. עד כדי כך שאם הכהן לא יודע כלום, הוא צריך לקרוא לרב, והרב אומר לו, תגיד טהור, והכהן אומר טהור. הרב לא יכול להסגיר. רק הכהן יכול להסגיר. למה? מה מונח כאן? וכל הדברים האלה מובילים אותנו לאותו מקום. התורה מרוממת, התורה מכניסה עומק ענק לתוך הצרת. התורה רוצה שתבין, אדם כי יהיה באור בשרו. הצרת אומרת לך, אתה אדם גדול. הצרת אומרת לך, יש בך יכולות שלא ממומשות, ולכן הן מתפרצות על הגוף. זה לא עונש, כשיש לך בתוך הגוף שערה, שערה של מתח, שערה של לחץ, שערה של חוסר מימוש, של תסכול, מה קורה? יוצאים נגעים על הגוף, אז יש מתח, אז רואים את זה. זה פשוט תוצר מתוך מה שקורה לך בפנים, זה לא בא מבחוץ, זה בא מבפנים. ולכן שולחים אותך אל הכהן, כי הכהן הוא איש חסד. והכהן עם העין הטובה שלו, יישב איתך ויחשוב, יגיד לך, אח שלי, מה רע לך? הוא לא יהיה רב שיגיד תמה מחוץ למחנה. הכהן יעשה את הדבר ההפוך. הוא יישב איתך וישאל אותך, אח שלי, מה רע לך? למה אתה שותה? מה לא טוב לך בחיים? למה אתה לא מכור לאוכל, מכילה רגשית? מה לא רגוע לך? עם מי רבת? ינסה לעזור לך, ינסה להבין על מה הצרת מידע, על מה הצרת מדברת, מה קורה בפנים. ואז הטיפול יהיה באמת טיפול שפותר את הבעיה ולא מניח עליה פלסטר. אז בואו באמת נדבר על הרעיון הגדול והעצום הזה, של פיצי גדלות, על העדות שהפצעים שלנו נותנים לנו. טוב, קודם כל ההשגחה הפרטית סביב פסח. פרשיות האלה, שמיני תזריע מצורע, תמיד יעטפו את הפסח. בשבת, בשנה רגילה, הם יבואו אחרי פסח, הפרשה הראשונה, פרשת צו, היא תמיד שבת הגדול, ואז הפרשה הראשונה אחרי פסח תהיה שמיני תזריע מצורע. השנה, פרשת מצורע היא שבת הגדול, ולכן שמיני תזריע מצורע יהיו תמיד לפני פסח. אז זה או לפני פסח או אחרי פסח. אבל הם תמיד עוטפים את הפסח. למה? אז כולם יודעים מה שכתוב במה שאומר כותב הארי הקדוש, כי המילה פסח היא מלשון פסח. פסח, חג הפסח, פוסח זה עוד עניין, אבל פה עניין פסח, חג הפסח נועד לטפל בדיבור שלנו. כל חג מוקדש לתיקון איבר אחר. בראש השנה שומעים מגילה. בחג השבועות לומדים תורה עם הראש, בחנוכה לראותן בלבד, מטפלים בעיניים, ביום כיפור עם הלב, צום, תשובה, בסוכות מתקנים את כל הגוף שנכנסים לתוך הסוכה. כל חג מוקדש לאיבר מסוים. פסח מוקדש לעניין של הפה. למה? כתוב יש רמז מעניין בזוהר הקדוש, שאומר כי בפסח קיבלנו מה לדבר. עד פסח לנו מה לדבר, לא הייתה תורה. אבל בפסח שיצאנו ממצרים, התחלנו לספור את הימים לקראת מתן תורה. מה זה לספור את הימים לקראת מתן תורה? להכין את הפה. שבמקום לדבר שטויות, יש עכשיו מה לדבר. לכן הזוהר אומר, משה רבנו היה כבד פה וכבד לשון. מה המשמעות? לפני מתן תורה אין ליהודי על מה לדבר. אז משה רבנו, שהוא היהודי הראוי, הפה שלו לא תקין. מה הוא ידבר? שטויות, לשון הרע, חס ושלום. אין תורה. על מה אתה חושב? מתיישבים יהודים, אם אין וורט, מה מדברים? מדברים שטויות. אבל אם יש וורט, אם יש סיפור, אם יש מה להגיד, מדברים לעניין. לפני מתן תורה, לא היה מה לדבר. פסח יוצאים ממצרים, מתחילים להתכונן למתן תורה, דבר ראשון, מכינים את הפה. מכשירים את הפה לקראת העלייה ברמה, לקראת הדיבורי התוכן. ולכן כל מצוות הפסח, זה מתבטא אפילו במעשה, כל מצוות הפסח קשורות בפה. או מה שמכניסים לפה, או מה שמוציאים מהפה. קודם כל, כל מצוות הפסח קשורות באכילה. מצה, יין, מרור, והאגדה שהמצווה היא להרבות ולספר ביציאת מצרים. אין עוד חג כזה שעיקר המצווה שלנו היא להרבות ולספר. למה? כי כל החג הזה מטפל בפה. או מה שאתה מכניס לפה, או מה שאתה מוציא מהפה על ידי האגדה. פסח, פה, פסח. ולכן כל כך יפה ששמיני תזריע מצורע, שלושת הפרשיות שעוסקים בקדושת הפה. שמיני, קדושת המאכלות, מה שקראנו בשבת. תזריע מצורע, קדושת הדיבור, מה שמוציאים מהפה. שמיני, מה שמכניסים לפה. תזריע מצורע, מה שמוציאים מהפה. זה כל כך מתאים שקוראים את זה סביב הפסח. זה מכין אותנו לפסח, זה מכשיר אותנו לפסח. זה עוד סוג של ניקיון מהחמץ. החמץ שמכניסים אותו לפה, לדעת גם מה מוציאים מהפה, להוציא את הדברים הנכונים. אז זה כבר דבר מעניין. טוב, הצרת, כמו שדיברנו בשנים הקודמות, צרת צרורה. הצרת יכולה להביא שאדם יאבד את כל מה שיש לו, יאבד את הבית, יאבד את הבגדים, יאבד את עצמו, יאבד את הכבוד שלו. צרה קטנה, נגעים קטנים שיכולים לגמור לו את הכל. זה מתחיל מהבית, כתם אדום או ירוק, הכהן מגיע, מסגיר את הבית, מחכים עוד שבוע, עוד שבועיים. אם הכתם חוזר, בטח אם גדל, צריכים לנטץ את המקום שיש עליו את הכתם, ואם זה חוזר שוב, צריכים לשבור את כל הבית. אדם מאבד את הבית בגלל צרת. נו, אם הוא עוד לא הבין את המסר, הצרת מתקרבת, היא הולכת מהרחוק אל הקרוב, מתקרבת אל הבגד. שוב את הכתם הזה, צריך לשרוף את הבגד, צריך לאבד את הבגדים שלו. ואם זה לא מספיק, זה מגיע אל הגוף, בגוף זה דווקא כתם לבן, וכתמים רמות שונות של אובן, כמו שהתורה מעריכה, סעד, בארץ, הפחת, דרגות שונות של אובן, עם שיער, בלי שיער, וכו' וכו', כל העריכות הפרטים. אמרנו 72 מראות נגעים, וכשהכהן מסגיר אותו כתמי צרת, מתחיל תהליך משפיל שאין כמותו בשום עבירה אחרת, בשום טומאה אחרת. הוא צריך לצעוק על עצמו, תמה, תמה, וכולם צריכים להתרחק ממנו. והוא יוצא החוצה בבידוד, מחוץ למחנה מושבו, יכול לשבת שם גם חצי שנה, עד שזה יעבור, עד שהנגעים האלה חולפים. אתה מסתכל על זה ואתה שואל את השאלה הראשונה, זאת התורה שלנו, תורת חסד. בטח שאתה יודע שזה לא עניין רפואי. איך אני יודע שהצרת היא לא עניין רפואי? זה לא הצרת המדוברת, הלפרה, מה שהרופאים מכירים. יש מושג רפואי שנקרא צרת, זה לא קשור אלינו. למה? כי הכהן, סליחה, כי חתן בישיבת ימי המשתה, אם הוא רואה צרעת, לא מסגירים אותו. הימים שהחתן עומד הכי קרוב לאנשים זה בישיבת ימי המשתה. כל אחד שבא לשבר ברכות מתנשק איתו, אם הוא צרפתי בשני הצדדים. נו, בימים האלה היו צריכים להרחיק אותו שבעתיים מהציבור. לא, חתן בישיבת ימי המשתה, מרחמים עליו, נותנים לו לסמוך עם האישה. אז ברור שהצרעת היא לא עניין רפואי. הבידוד שלו זה לא בידוד שזה מדבק, שזה ויראלי. ברור שהבידוד שלו זה משהו אחר לגמרי, זה נועד אליו, לא נועד לסובבים. זה נועד להעיר אותו למשהו, לגרום לו לשבת עם עצמו ולחשוב. זה בידוד מסוג אחר. אז אומרים חז"ל, מצורע אותיות מוציא שם רע. כולנו יודעים כי בתורה יש שני מצורעים, ושניהם על מה חטפו את זה? על לשון הרע. משה רבנו ומרים הנביאה, ברגע שמדברים על עם ישראל או מרים מדברת על משה, מיד מצטרעים. אז אני יודע שהצרעת היא עונש משמיים על חטא לשון הרע. ופה אנחנו באים ושואלים את רבה השאלות שאיתם התחלנו. א', איזה עונש? תן לו סתירה, תן לו עונש בממון, אבל לקח את הבן אדם את הבית, בעיקר על הגוף שלו, שיצא נגעים על הגוף, זה כל כך מכוער, זה כל כך לא נעים, כל כך מבזה. הוא צריך לצוק על עצמו תמה תמה ולצאת החוצה. מה פתאום מענישים אדם בגופו, בחטא שהוא לא נתפס כחטא כל כך חמור? זאת שאלה ראשונה. שאלה השנייה, שאלה מאוד מאוד מעניינת, שהמפרשים כבר הגמרא שואלת על זה, ויש את זה במפרשים הרבה מאוד רעיונות, כי זה מציק. אדם? אנחנו מדברים על אדם שפל, שמסגירים אותו, שמרחיקים אותו, שיוצאים לו נגעים על הגוף, ומכנים אותו בתור אדם. בתנ"ך יש לאדם ארבעה שמות, ארבעה כינויים. אדם, איש, גבר, אנוש. נקרא בשם ישמעאל, מצאתי אצלו פירוט מאוד יפה, שהוא אומר, מה עם ארבע הדרגות האלו? הוא אומר, זה ארבע דרגות לארבע רמות שיש באדם. יש באדם את הגוף, שזה החלק הכי נמוך בו. יש באדם את הנפש, ששולטת על הגוף. יש באדם את השכל, שהיא היתרון שלו על שאר הנבראים. ויש באדם את הנשמה. אנחנו בעצם כל הטבע כולו נמצא אצלנו, בתוך, אנחנו עצמנו, דימוי של כל הטבע. הוא אומר, השם הנמוך ביותר זה אנוש. אנוש מלשון אנוש, חלוש. מה הגוף שלנו? הגוף שלנו הוא זמני, היום פה, מחר חף שלו, מחר לא פה. אז אנוש זה מסמל את הגוף שלנו, את היותנו חלק מהעולם הביולוגי, כמו כל בעלי החיים. צריכים לאכול ולשתות, לקחו לנו את האוכל, מתנהגים כמו בהמות. זה הרמה הכי נמוכה. מעל זה שאתה גבר, מה זה גבר? זה הנשמה? סליחה. לא הנשמה. הנפש, הנפש הרוחנית שהיא שולטת על הגוף, היא יכולה להרגיע את הגוף, זה רמה יותר גבוהה שיש באדם. מעל זה איש, איש כמו בעל הבית, איש נעמי, אלימלך איש נעמי, בעל הבית, איש זה השכל, שהשכל כשאדם הוא נורמלי, כשאדם הוא נכון, אז השכל יכול לשלוט על הלב, יכול לכוון את המידות. ומעל הכל אדם, השם שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, אדם כתוב בספרי קבלה, מה זה אדם? מלשון דומה, אדם, הדומה, הדומה לעליון. כשאתה רוצה להכיר את הקדוש ברוך הוא, תסתכל על האדם. למרות שהוא אין לו גוף, אבל האדם, אנחנו מכירים פתח אליהו, את כל האריכות, שהגוף של האדם הוא כביכול איזשהו דימוי לעשרת הספירות, וכו' וכו', כמו שאליהו הנביא מעריך שמה. אז אדם זה התואר שמסמל את היותנו אלוקיים. ככה אתה מתחיל את פרשת הצרת? לא צריכים להגיד עליו, אנוש, מקסימום גבר, מה זה, זה איזשהו איש חסר שליטה, איש נסחף, שמדבר לשון הרע, מסכסך, קורע את הקהילה. לחנות אותו בתור אדם. שאלה ראשונה. אז באמת, הגמרא מנסה, נתחיל, מובא מספר 2, אדם כי יהיה באור בשרו שאת עושה פחת, וראו הכהן וטימא אותו, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, וטמא טמא יקרא, בדד יושב מחוץ למחנה מושבו. כותב השם ישמעאל בפרשתנו משנת תרע"א, דרוש משנת תרע"א. ארבעה שמות נקרא האדם. אנוש מפאת הגוף שהוא כוח אנוש וחלוש, גבר מפאת הנפש שיש בכוחה להתגבר על הגוף, איש מפאת השכל שעומד על גבי הכוחות, ואיש הוא כמו בעל הבית, כמו למלך איש נעמי. אדם הוא כנגד צלם האלוקים המחבר את כולם. אז איך אדם כי יהיה באור בשרו? איך? אם יהיה באור בשרו, הוא לא אדם, הוא חתיכת אפס. איך התורה מתחילה את זה עם אדם? מה התורה רוצה לרמוז לנו במילה שפותחת את שתי הפרשיות האלו? אז הגמרא רוצה להגיד שאולי הכוונה היא לרמוז שגם תינוק לוקה בצרעת. אם היה כתוב איש או גבר, איש או גבר זה תואר גילאי, זה תואר שהולך לאדם מבוגר. אדם זה תואר לעצם מן האדם, זה לא משנה הגיל שלו. כשהתורה אומרת אדם ולא איש, היא רוצה לרמוז שאדם באשר הוא אדם יכול ללקוט בצרת, כולל תינוק. אל תשאלו אותי אם צרת בעל לשון הרע, איך תינוק יכול ללקוט בצרת, אני לא יודע, אולי בגלל ההורים. על כל פנים, האור החיים אומר תירוץ אחר, מאוד יפה, אדם זה הכינוי לעם ישראל. לומר שיהודי מטמא בנגעים, גויים יהיו לו את אותם נגעים, הוא לא מטמא בהם. שנאמר, כמו שאומרים חז"ל, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. אדם זה תואר לעם ישראל. אגב, למה אדם זה תואר לעם ישראל? יש על זה סיפור מאוד יפה. שהיה משפט בייליס ברוסיה בקייב, והם, האנטישמים האלה, עמדו והכינו סוללה של אנשים שמבינים כאילו בכתבי היהדות, שיוכיחו שאצלנו הגויים לא שווים שום דבר. שלנו אין שום בעיה לשחוט גוי, להכניס אותו למצות, כי אצלנו הגויים הם תתי אדם. והביאו את גרוזנברג, את הפרקליט הענק הזה. והוא עמד והיה מוכן לכל ראייה. ואז בא שם הכומר או מי שהם הביאו, והוא מוציא גמרא, והוא מתחיל לקרוא. אתם קרואים אדם ואין אומות העולם קרואים אדם. נו, אז איזה ראייה יותר טובה מזאת שאצלנו מה הגוי? הוא בעל חיים שמלך על ארבע. הם לא יודעים שגם לבעלי חיים אנחנו לא פוגעים, אבל כאילו מה הגוי? שום דבר. גרוזנברג נהיה חבר. הוא לא היה מוכן, הוא לא תלמיד חכם, וגם תלמיד חכם לא יכול לענות על שאלה כזאת. והוא ביקש לעצור את המשפט. הוא אמר, אני צריך לשאול רבנים, אני לא רב, אני בסך הכל סחרו אותי. והוא התחיל לשאול. הלך אצל גדולי ישראל, עד שהגיע לרב מאיר שפירא, שהיה בסך הכל יהודי צעיר, מלובלין אבל פיקח, מאיר שפירא אמר לו תשובה שגם הגוי יבין אותה, ששם בבית המשפט חבר המושבעים יבין. הוא אמר, אתם קרואים אדם, רק עם ישראל נקראים אדם, ואומות העולם לא נקראים אדם. למה? אדם זה תואר שמציין גם יחיד וגם רבים. אנוש, גבר, איש, זה משתנה. אנוש, אנשים, גבר, גברים, איש, אנשים. אדם זה הולך על המין, גם יחיד וגם רבים. איך אומרים? בני אדם, לא בני אדמים. התכוון רבי שמעון בר יוחאי לרמוז לנו שרק עם ישראל יש לו את המושג הזה שהיחיד והרבים נקראים באותו שם. שהיחיד מרגיש חלק מהרבים והרבים מרגישים מסורים ליחיד. למה רק היהודים נקראים אדם? כי אצל היהודים כולנו אורגניזם אחד, כולנו מהות אחת, כולנו מחויבים. ואז גרוזנברג שהופך כל דבר לסרט, היה פרקליט, הוא עומד בפני חבר המושבעים והוא אומר, הנה תראו, גם אתם חושבים ככה. מנדל בייליס אחד לשיטתכם חטא, ומה אתם אומרים? כל העם היהודי רצח. אין אצלכם מושג יהודי אחד חטא. אם יהודי אחד חטא, על כל העדה תקצוף. הוא בבואה, הוא משל, לכל עם ישראל. כי אתם גם יודעים שאתם קרואים אדם. שהיחיד הוא רבים והרבים הם יחידים. הערבות ההדדית שיש בכולנו, כולנו מהות אחת ממש. אז זה דבר יפה על אתם קרואים אדם. אז לפי זה אור החיים מתרץ. מה זה אדם קייר באור בשרו? לומר שיהודי נטמע ואין גוי נטמע. בסדר? ראיתי פעם בכלי יקר שהוא... לא, הכלי יקר לא על זה, עוד רגע אזכיר אותו. על כל פנים, אז הנה עוד רעיון, למה אדם? אבל בכל אופן, אנחנו רוצים לפתח מהלך שיענה את כל הקושיות ביחד. הרעיון העמוק, מה זה אדם? על התואר הגדלות של האדם. השאלה השלישית, כמו שדיברנו עליה, זה מה פתאום משיח ובית המקדש מכונים מצורה? לא רק שהמצורה נקרא אדם, אלא גם האדם נקרא מצורה. האדם היחיד בדור שראוי לתואר אדם, מי הוא? משיח צדקנו. האיש שאמור להניס את כל האומות, האיש שאמור לעלות על הר הבית ולגרום עם היראה שלו לכל האומות לברוח ולתת לנו לעשות את מה שצריך, להקריב קורבן פסח, מהרה יגלה. האיש הזה מכונה בתואר השפל של מצורע. איך אפשר להבין את זה? כך מספרת הגמרא. הגמרא מספרת רבי שאול בן לוי, שפגש את אליהו הנביא, שאל אותו איפה נמצא המשיח. לא, מתי כתימר, מתי יבוא המשיח? אמר לו, לך תשאל אותו, מה אתה שואל אותי? לך תשאל אותו. איפה הוא נמצא? אומר לו, יושב על פתחה של רומי, שם בין כל החולאים והמסכנים שיושבים בכניסה לעיר, וגם הוא יושב ביניהם. עכשיו, יהיה לך סימן, הוא אומר. כולם, יש להם הרבה נגעים, הרבה פצעים, אז מורידים את כל התחבושות ושמים חדשות. הוא מוריד רק תחבושת אחת ושם, רק תחבושת אחת ושם, למה? שיהיה מוכן לביפר, שיהיה מוכן לזימון. אם פתאום צריך לצאת עם השופר, צריך ללכת לגאול את עם ישראל, אז מה, הוא בלי תחבושות, הוא לא יכול לרוץ. אז הוא מוריד אחת ומחזיר, מוריד אחת ומחזיר, כדי להיות זמין כל הזמן ללכת. הולך רבי ישוע בן לוי לשם, מסתכל על כל החולאים והנתקעים, רואה את, כולם מורידים את התחבושות, אחד מוריד רק תחבושת אחת, הוא יודע שהוא המשיח, הוא ניגש אליו, שואל אותו, מתי כתימר? הוא אומר לו, היום. רבי ישוע בן לוי התלהב, רץ למקווה, מוכן, קונה בגדים, נו! מגיעה השקיעה, לא בא. חוזר למשיח, חוזר לאליהו, אומר לו, המשיח שלך שקרן. אמר לי, יבוא היום, לא בא. הוא אומר לו, התכוון, היום אם בקולו תשמעו. הוא מוכן כל יום לבוא, הבעיה שאנחנו לא מוכנים. הוא מצידו כל יום יושב מוכן לקריאה, נו, יושב על החמור, שהקדוש ברוך הוא יגיד לו לצאת הדרך. היום אם בקולו תשמעו, אנחנו לא מוכנים. אבל מה ראינו? אומר לנו רש"י, מה החולי הספציפי של המשיח? למה הוא מוריד את התחבושות? לא בגלל ציפורן חודרנית. סובל מנגעים. יש לו צרת, יש לו, הוא סובל מהמחלה הנוראה הזו, דווקא ממנה, עליה הוא חובש תחבושות. ואותו דבר כתוב בחז"ל על, על בית המקדש. שאדם כי יהיה באור בשרו, אדם, זה תואר על בית המקדש, על הבית הנעלה ביותר, ותמת המקרא, כי פעמיים צעקו עליו תמה, חורבן ראשון, חורבן שני. אז גם המצורע נקרא אדם, וגם האדם נקרא מצורע. מה מונח פה? והשאלה האחרונה, הבאתי את זה בפנים, תקראו, והשאלה האחרונה והמעניינת מאוד, איך נכנס לכאן הכהן? זו סוגיה בפני עצמה, לפני 3 שנים, הקדשנו לזה את כל השיעור, הלכנו במהלך אחד, היום נלך במהלך דומה אבל אחר. וזאת שאלה עצומה, שאלה שכל אחד אמור לשאול את עצמו, אולי השאלה הבולטת ביותר בפרשה. נדמה לי 80 פעם כתוב בשתי הפרשיות האלו המילה הכהן, וראה הוא הכהן. אגב, גם הכהן עצמו זה 80. מה העניין הזה? מה פתאום הכהן? ממתי הולכים לכהן? כשיש ליהודי שאלה, הוא הולך למי שמבין. אם זה שאלה הלכתית, הוא הולך לרב, אפילו הטומאות. אנחנו פה חלק ממקרי הטומאות, התחלנו פרשת תזריע, אישה כי תזריע. יש ליהודי שאלה בשאלות של נשים, הולך לרב. שאלה בשאלות של, לא יודע, אם זה תאומת זיווה, אולי זה עניין רפואי, הולך לרופא. אבל פתאום הגיע לתאומת מצורע, הולך אל הכהן. מה הכהן יודע? אפילו לא כתוב שהכהן צריך לעשות צמיחה, צריך ללמוד, לא כתוב. כמובן הוא צריך ללמוד בפיליפ סוק, אבל מה פתאום הכהן? מה הכהן יודע? עכשיו זאת שאלה עצומה. למה? בשני כיוונים. קודם כל, אפילו אם הכהן לא יודע כלום. נניח שהכהן לא יודע כלום, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך ללכת לרב, שהרב יסתכל, והרב אומר לכהן, תגיד תמה, תגיד תאור, אבל הרב לא יכול להגיד תמה ותאור. הכהן הוא הרב שנותן את ההכשר לענייני נגעים, הוא צריך לפסוק ככה. ואתה שואל למה, מה הכהן יודע? מצד שני, אם הרב יודע בעצמו הכל, נגיד שהרב, הנה הדוגמה ממרים, מרים הנביאה שהיא לקטה בצרת, שואלת הגמרא מי הסגיר אותה. למה? כי משה אומר את הגמרא לא יכול להסגיר, כי הוא זר, הוא לא כהן. והארון הוא אח שלה. מונח אצל הגמרא שאפילו משה רבנו, שיודע טוב מכולם את הלכות נגעים, לא יכול להסגיר אותה. מי? קוראים לכהן, שכל התפילה עומד מחוץ לבית הכנסת, מדבר פוליטיקה, הוא, כי הוא נכד של אהרון הכהן. לא כתוב מה הוא צריך לדעת, מה הוא צריך להיות. נכד של אהרון הכהן נהיה מומחה לנגעים. מה הולך פה? איך אפשר לדבר את הדבר הזה? אין איזה עדות בתורה, מקום שהכהן מקבל כזאת עוצמה, שאפילו הרב לא מקבל. למה? מה העניין הזה? בואו נראה, הבאתי סתם דוגמה שנבין כמה הלכות נגעים מסובכות. היינו צריכים פה את פוסק הפוסקים, את רב הרבנים, את חכם החכמים. במקום זה נותנים את זה לאדם. שלא מתקשר בשום מקום עם גדלות תורנית, מתקשר בהרבה מעלות אחרות כמו שנראה, לא עם גדלות תורנית, ודווקא הוא פתאום מקבל את העניין הזה. מה מונח כאן? אומרת הגמרא במשנה נגעים, סליחה, אומרת המשנה, אני באמצע קטע מספר 2. רבי דוסה בן אורקינס אומר, מראות נגעים 36. יש 36 מראות של, הם דרכים לזהות את הנגע, מראות של הנגע. הקביעה בן מעללאל אומר 72. למה? כי הוא צריך לזכור מה היה לפני שבוע, ואז להשוות אחרי שבוע. אם זה גדל, אם זה קטן, אם זה התפשט. ותראו את הפירוט ברמב״ם, פירוש המשניות ברמב״ם. אי אפשר להרגיל במראות אם לא יכיר בהם שהם למדבר. שהנגעים שישה מינים, נגעי אור בשר, נגעי שכין ומחווה, נגעי קרחת וגבחת, נגעי ראש וזקן, נגעי בגדים ונגעי בגדים, ובהם גופה. שמונה באור הבשר, ושמונה בשכין ומחווה, ושמונה בקרחת. רבותיי, זה 3 שנים ברפואת אור צריך בשביל זה. אז מה היו צריכים? כמובן שהכהן צריך ללמוד, הוא לא פוסק מהמרץ, הוא צריך ללמוד. אבל למה כהן? אם צריך ללמוד, אז תלך לרב. אתה סומך על הרב בכל השאלות, אתה סומך על הרב ביום כיפור, אם אישה תחל להפסיק את הצום. אבל פתאום אתה לא סומך עליו בענייני מראות נגעים. מה מונח פה? ופה זה ההלכה שזה... שואל המהר"ל בקטע הבא, גוריה י' ג', למה לארון דווקא? הלא נמסר לארון, רק דברים שהם צורכי מקדש, הצרת לא קשורה לבית המקדש. מה זה קשור לבית המקדש? מה זה קשור לארון? תראו כמה שזה תמוע, ברמב"ם תומת צרה, תת בית. כהן שאינו יודע לראות, החכם רואהו, אם בעיר יש כהן אחד המארץ, שלא למד אף פעם הלכות נגעים. החכם רואהו ואומר לו, אמור תמה, והכהן אומר תמה. אמור טהור והכהן אומר טהור, שנאמר על פיהם יהיה כל ריב וכל נגה. רק הכהנים יכולים לפסוק. ואפילו היה הכהן קטן או שוטה, החכם אומר לו, והוא מחליט או פותר או סובר. אפילו קל שבקלים שואל, מה מונח כאן? מה יש בתוך הדבר הזה? אז נתחיל דווקא מהשאלה האחרונה על הכהן, אולי באמת השאלה החזקה מכולם. נגיד בקצרה את מה שאמרנו לפני 3 שנים בשני משפטים, ונתקדם לנקודה שאליה אנחנו רוצים להגיע. התורה רוצה ללמד אותך על כבוד הבריות. התורה רוצה ללמד אותך מה זה להגיד על יהודי תמה. להגיד על יהודי תמה, לא נותנים את זה לרבנים. נותנים את זה לכהן איש חסד. היות שהתורה יודעת מה המשמעות של להמעיט בכבוד הבריות, בעניין הזה התורה רוצה מישהו שהוא רגיש לכבוד הבריות. מישהו שהוא לא רק יפסוק תמה או טהור, אלא הוא ינסה רגע לחשוב מה מרגיש האדם שאומר מולי כשאני מסגיר אותו כמצורע. ואם הוא ירגיש את זה, אז הוא ינסה לחשוב כמה פעמים, למה הדבר דומה? יש סיפור יהודי ידוע, על אחד הרבנים הגדולים באירופה, שפעם הוא נכנס אצל הגביר של העיירה, ובשעת ערב, בשעת לילה, היה ערב קר מאוד, היה אמצע החורף, נכנס אליו בעיר, נכנס אליו בדלת, דופק אצלו בדלת, והמשרת אומר, הרב בפתח, הוא נכנס, מכניס את הרב, הרב אומר, לא צריך להיכנס, אני רק בדרך. קיצר, הרב מתחיל לדבר איתו על דה ועל הא, מה אתה אומר, יש בחירות לוועד הקהל, בחירות לממשלה, הדולר עולה, הדולר יורד, יש מלחמה בעיר. הוא לא מבין, הרב שלו, הרב יהודי יושב ולומד, בחיים לא דיבר שטויות כאלה, ופה בפתח הבית, קר בחוץ, הוא קופא, האוזניים נושרות לו, אבל לא נעים לו, הרב אומר שהוא בדרך, הוא לא רוצה להיכנס. הרב מעכב אותו שם 5-10 דקות, הוא כבר רועד כולו, לא יכול לעמוד יותר, מחכה שהשיחה תיגמר. ואז הרב אומר לו, תשמע, יש לך את הדירות שאתה מזכיר, יש שם אלמנה, ענייה, מסכנה, שנשארה עם כמה ילדים, ושמעתי שקשה לה לשלם ואתה רוצה להוציא אותה, אבל תראה, לקור הזה להוציא אישה אלמנה. הוא אומר, נכון, הרב צודק, אני אחשוב על זה שוב. ואז הרב אומר לו, עכשיו אנחנו יכולים להיכנס לשתות קוסטי, והרב אומר לו, תבין, אם הייתי יושב איתך ליד התנור, על השטיח, ומדבר איתך על האלמנה הענייה הזו שרוצים לזרוק אותה ברחוב, מה היית אומר? מה הכסף שלי השם? היא לא יכולה לשלם, שלא תזכור בתים. אבל כשאתה הרגשת מה אתה עובר, אז קצת היה לך יכולת להרגיש מה היית הרגיש שאתה זה. כשהקדוש ברוך הוא אומר על יהודי תמה, הוא רוצה אדם שיהיה ברמה שלו. אדם שיהיה בקומה שלו, שיבין מה זה לבזות אדם. למה? כי כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, דיברנו על כבוד הבריות בפרשת משפטים, התפיסה של התורה על כבוד היא אחרת מאשר מה שהעולם אומר. התורה יודעת את מה שכולם יודעים היום, מה שיימינג עושה לאדם, שהכבוד הוא החיים. אנחנו, הגוף צריך אוכל, והנפש צריכה כבוד. הנפש צריכה להיות, להתבטא, שאנשים יסתכלו עליי בצורה, יעריכו אותי, הנפש צריכה הערכה. כמו שבשביל להרוג אדם, זה קורה פעם ב-70 שנה, גם בשביל להגיד על אדם תמה, צריכים יהודי שיש לו, הוא איש חסד, הוא נכד של אהרון הכהן. למה דווקא הכהן הוא איש חסד? כי הוא נכד של אהרון הכהן, ומידות עוברות בתורשה. דיברנו על זה הרבה פעמים, נגיד את זה בחצי משפט, שהפלא של אהרון הכהן, ורעך ושמח בליבו. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה ללכת. יש לי אח יותר גדול, מספיק בספר בראשית, היה לנו 5 מחזורים שבריבות בין אחים, די עוד פעם לעקוף את הגדול. לא רוצה עוד פעם לכו ונהרגיהו, לכו ונשליחהו. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? אהרון אחיך עשוי מסוג, עשוי מחומר אחר. אחיך אהרון הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, ורעך ושמח בליבו. אהרון לא חושב על עצמו. אהרון כשבא יהודי ואומר לו, התמניתי לסמנכ"ל אינטל, הוא לא חושב למה לא הילדים שלי, הוא שואל ומתי הקידוש? נותן שתי נשיקות בשתי הלחיים, מתי הקידוש? ככה אהרון הכהן חור, ככה הראש שלו עובד. הוא רואה אותך, הוא שמח עם השמחה שלו, לא הוא מעמיד עצמו במרכז. אדם כזה אומר הקדוש ברוך הוא צריך לברך את עם ישראל. הוא יכול לברך באהבה. הוא כשהוא יעמוד על הדוכן הוא יחשוב מה היהודים צריכים. לא רק מה אני צריך וכל החיים סביבי 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 ילדים שלי. מה היהודי הזה שעומד מתחת הרגליים שלי, מה הוא צריך? זה עובר בתורשה. והזוהר מביא דבר מופלא, הוא אומר לא מצאנו כהן שאינו במידת החסד. מה הזוהר מתכוון? הרי יש לפעמים כהנים תקיפים וקשים, אבל הכוונה היא, אם אני מבין את זה נכון, שכל כהן הוא מעורב בין הבריות. אני לא מכיר כהן שחי באיזה עליית גג ולא מעורב בין הציבור. כהן באופיו הוא אדם מעורב, הוא אדם שמתנדב, שמתמסר, שנותן מעצמו. הוא יכול להיות טיפוס תקיף, זכותו, אבל יש לו אכפתיות, יש לו רגישות לחברה, החברה תופסת אצלו מקום. חשוב לו לשנות, חשוב לו להשפיע, חשוב לו ליצור, להשאיר רושם. האנשים האלה הם יכולים לברך. כי הם מבינים מה זה ציבור, הם מעורבים בציבור, הם מוערכים בציבור, טובה אינו יבורך, הם מבקשים באמת, הם מורידים את השפע למטה. אומרת התורה, כשמדובר על להסגיר אדם, זה לא נותנים את זה לרב. זה נותנים לרב שהוא כהן, לכהן שלמד הלכות, אבל נשאר לו הלב היהודי, ורעך ושמח בליבו, היכולת לראות זולת, להבין זולת, להבין רגישות של זולת, הוא יכול להסגיר אדם. לפעמים גם צריכים שראשי ישיבות ישימו את זה, שראשי ישיבות שזרוקים לפעמים בחור, מחוץ למחנה מושבו, צריכים להיות ראש ישיבה כהן, ראש ישיבה שקצת מבין גם מה המשמעות של לזרוק בחור, לאן אנחנו דנים אותו, לאן אנחנו שולחים אותו. יש לי כל הדברים האלה משמעויות, אבל קטונתי, אז אני אומר את זה רק בעדינות. על כל פנים, נקרא, אז זה הדבר שדיברנו לפני 3 שנים. קודם כל, מה מעלת הכהן? הכהן הוא איש חסד, הכהן הוא איש רגיש, הוא איש מעורב, הוא איש שמסוגל גם להבין את השני, להרגיש מה עובר על זה, הוא איש אמפתי. אם הוא איש אמפתי, הוא יכול, הוא זה שמוסמך להגיד, תמה תמה, הוא מסוגל להסגיר אדם, כי הוא ינסה כמה שהוא יכול. אולי לעיין שוב בנגע, לא למהר לפסוק, אולי לשאול אדם נוסף, כדי לקבל חוות דעת נוספת. איך שהוא לא להגיע לשלב הזה, שבו צריכים להסגיר אדם, ואם הסגרנו אותו, לשחרר אותו משם כמה שיותר מהר, להחזיר אותו למשפחה, להחזיר אותו לילדים שלו. אז זו ההקדמה. מפה אני רוצה להיכנס את הנקודה הרבה יותר עמוקה, שקשורה לכל השאלות ששאלנו, אדם כי יהיה בסורו, מצרה, פצעים על הגוף וכולי, למה הכהן? עוד יותר בעומק להגיד. לא רק בגלל שהכהן הוא איש טוב, הרבה יותר מזה. צריך לקרוא מילים מהליקוטי תורה של אדמור הזקן, שהן פשוט מרעישות. כי הכהן יודע להבין מאיפה נובעים הדינים הקשים. כשאתה רואה אדם עם דינים קשים, אדם שמרחל, אדם שמסכסך, אדם פצוע, אדם שכל הגוף שלו מנוגע, אדם קשה, מה אומר? שילך לעזאזל, איך אומרת הגמרא, הוא סכסך בין הבריות, שילך יישב בדד מחוץ למחנה מושבו. אבל כהן איש חסד יגיד, לא יכול להיות. לא יכול להיות שיהודי מתנהג ככה. כנראה משהו כואב לו, כנראה משהו פצוע. ילך ויחפש מתחת הפצע מאיפה נובעים הדינים הקשים. והדינים הקשים, כתוב בספרי קבלה, מאיפה הם נובעים? הם נובעים מאורות עליונים. יש באדם אורות גדולים, וכשהאורות האלה לא באים לידי ביטוי, הם הופכים להיות דינים קשים. מה קורה? יש באדם יכולות. היכולות האלה גורמות לו לא להיות מרוצה משום דבר, שום דבר לא מספק אותו. ואז מה קורה? הוא נהיה עצבני, והוא נהיה מריר, והוא מדחיק את היכולות האלה, ויוצר שבר בתוך עצמו. ומפה הוא כבר נהיה אדם פצוע, שאי אפשר לעבוד איתו. אדם שהולך ויורד מדחי אל דחי. את צריכים כהן שיבוא ויגיד לו, אח שלי, אדם כי יהיה באור בשרו. אתה לא מבין שאתה בשם הנעלה, שאתה בשמו של אלוקים. אתה לא מבין שבתוכך יש רצונות עצומים להתחבר, רצונות עצומים להשיג אהבה, רצונות עצומים ליצור קשר, ליצור משפחה, ליצור חברות, להשפיע בעולם הזה. מפה, רק מה? יש לאדם רצון להשפיע. הוא רק לא יודע איך להשפיע. אז מה הדרך הכי קלה? לרחל. אז הוא מרחל פה ומרחל שם, מקבל קצת תשומת לב מאנשים כי הוא מוסר להם מידע, ומי לא אוהב רכילות, אז הוא מקבל איזה פופולריות זולה, שטחית, שנותנת לו את הסיפוק הזה של הערכה. אבל אומרת התורה אח שלי, זה צרת, זה לא מה שאתה ראוי לו. אתה לא ראוי לקבל הערכה על ידי סכסוך בין הבריות. אתה ראוי לקבל הערכה על ידי תועלת לבריות. קח את היכולת שלך ותשתמש בה באמת לארגן שיעור, לארגן תפילה, להיות גבאי, להיות מעורב, לארגן קידוש, לעשות טוב לאנשים. קח את היכולות המופלאות האלה שיש לך. אל תשתמש בהם לדינים קשים, תשתמש בהם לאורות עליונים. בשביל זה צריכים כהן, צריכים אדם טוב שיבין מה יש בפנים, שמסתכל על החיים בעין טובה, שמבין שהקדוש ברוך הוא לא ברא עולם רע, הקדוש ברוך הוא ברא עולם טוב. רק העולם הטוב הזה לפעמים מאבד עצמו. אז צריכים מישהו שיחזיר את העולם הטוב אל הרכבת. בשביל זה צריכים כהן. אז אנחנו מתחילים להבין, הכהן שהוא איש טוב, אז זה לא רק שהוא עצמו איש טוב, הוא יגרום להסתכל על הזולת בעין טובה. והוא יבין מה קורה בעומק נפשו של הזולת, שכל אדם פצוע, זה אדם שבתוך תוכו יש יכולת לא ממומשת. שבתוך תוכו יש אור עליון שלא מקבל את הביטוי, ואין אדם יותר אומלל לאדם שיש בו אורות שלא מקבלים ביטוי. זה אדם שקם בבוקר ומרגיש בושה, כי הוא לא עומד במקום שבו הוא נמצא. אז שום דבר לא מספק אותו, שום דבר לא מרצה אותו, והוא עצבני, והוא מסתכסך עם כולם, ועוד שהוא לא מרוצה מעצמו, אז הוא בטוח שגם כולם לא מרוצים ממנו. הוא משליך את עצמו על כל הזולת, אז הוא בטוח שכולם מרחלים עליו, וכולם יורדים עליו, ורב עם אשתו, למה? כי עוד שהוא לא מרוצה מעצמו, אז הוא בטוח שגם אשתו לא מרוצה ממנו, אבל הכל נובע מאותו המקום, שמה? שהוא מתבייש בעצמו, שהוא מרגיש שהוא לא עומד במקום שבו הוא צריך להיות. אבל בשביל זה צריכים להיות כהן עם עיניים טובות, שיגיד לו את זה. שיגיד לו, אח שלי, לא מספיק להפסיק לדבר לשון הרע, שב ותחשוב מה נותן לך לשון הרע. מה אתה מנסה להשיג עם זה? ואת התועלת הזו תשיג בדרך חיובית. בואו נקרא מילים בליקוטי תורה. בשביל זה באה חסידות לעולם, אז היה כדאי. קטע מאדמור הזקן, ליקוטי תורה פרשתנו כ"ב, זה ספר המאמרים של אדמור הזקן שהוא ערוך לפי פרשיות ימי השבוע. זה אומנם מילים קבליות, אבל אם הצלחתי איכשהו להבין אותם בעברית, אני מקווה שלא טעיתי. הוא אומר ככה, מובא מספר 4, ליקוטי תורה כ"ב, אדם כי יהיה באור בשרו, אדם הוא במדרגה גדולה, לפי שהוא שלמות בכל, וגם נגעים דברים גבוהים הן. תגידו לי, מי יכול להגיד חוץ מחסיד שנגעים זה דברים גבוהים? כמה דרשות שמענו על פרשת עזרי המצורה? לשון הרע, מוציא שם רע, שילך לעזאזל, יושב מחוץ למחנה, מסכסך בין איש לאשתו, נכון? כך גם אנחנו דיברנו. פתאום אתה מגיע ספר חסידות, הוא אומר לך, תגיד, אתה מבין מה הולך לך בפנים? אתה מבין איזה בזבוז אתה? נגעים דברים גדולים הם, דברים גבוהים הם. וכשעדיין לא קרא לו הכהן שם תמה, אין הנגעים בכלל תומה. אלא עד רבה הם אורות עליונים. מה הבעיה? שהאורות העליונים האלה הופכים להיות דינים קשים לקדושה. כשאורות עליונים לא מקבלים ביטוי, הם הופכים להיות אורות איומים. הם הופכים להיות האורות שקוברים את האדם. מה זה אלכוהוליסט? למה אדם שותה? אדם שותה בדרך כלל כי הוא רוצה אהבה, כי הוא רוצה הערכה, כי הוא רוצה לכתוב משהו, כי הוא רוצה להפיק משהו, כי יש לו איזשהו יכולת עצומה שלא באה לידי ביטוי, אז מה הדרך שלו לחיות? לברוח, לא לחשוב על עצמו, אולי הוא שותה, הוא מדמיין שהוא משנה את העולם, כל מיני דברים כאלה. אז אתה יכול לקחת אותו בקבוק, נו מה זה יעזור? לקחת אותו בקבוק הוא יותר מסוכן, הוא ירביץ לאנשים. הבקבוק זה עוד איך שהוא זמן שהוא בורח קצת. במקום לצריך לשבת ולשאול את עצמו, למה אתה שותה? מה חסר לך? ואת זה לנסות לפתור לו. והובא אל אהרון, לכן הובא אל אהרון הכהן, שמתעלים על ידי הכהן שהוא חסד עילה, דרוע הימינה, ויוכל להמתיק דינים. הוא בא מצד החסד, מצד הימין, אז הוא יוכל להמתיק את הדינים. כי הוא יסתכל על הבן אדם ויגיד לו מה שורש הדינים. לא יראה את השורה התחתונה שפה בן אדם עצבני, ואם ככה צריכים להוציא אותו. אבל למה אתה עצבני? ינסה להבין מה מעיק לו, מה מפריע לו, ובמילא יפתור את הבעיות בשורשם. אומר הרבי, דברים עוד, אין הרבה בחסידות. דברים כאילו כל כך שנראים כמו פסיכולוגיה פשוטה. תראו, מצאתי שיחה, תזריע מצורה, השיחה האחרונה שהרבי אמר לפרשת תזריע מצורה משנת תשנ"א, אומר הרבי כך, האורות העליונים שאינם מתלבשים בכלים, פועלים תנועה של רצון. כשלאדם יש כישרונות עצומים, והוא לא מצליח לממש אותם, זה גורם לו לבריחה. הוא בורח מהמציאות, הוא מדחיק את עצמו, הוא מדחיק את המציאות, הוא יוצר שבר בתוך עצמו. ומחמת שאינו נמשך בבחינת שוב, הוא לא מצליח להוריד את זה לתוך כלים, בכלים ואותיות קדושה, יוכל להסתעף עניקת החיצונים. מפה מתחיל זעם ומרירות ושנאת העצמי. כמו שאחר ההתלהבות בתפילה, אם אינו עוסק בתורה, יוכל להתאבות בחינת דינים וקפידה וכעס, ומזה נסתעף גם כן יש וגסות. עכשיו אני מבין את השאלה האחרונה, למה המשיח ובית המקדש נקראים מצורע? כי מה זה מצורע? מה זה המשיח? קודם כל הוא עצמו. המשיח, תחשבו, המשיח, זה אין לנו מילה לתאר מה זה המשיח. זה כוח הכוחות, זה עוצמת העוצמות, האדם שצריך להרגיע מיליארד מוסלמים. אבל איזה כוח יש לבן אדם הזה? היה פעם, מי זה היה נדמה לי? הרבי מבלז? מסתר, לא קראתי את הסיפור לפני השיעור, אני הגעתי עכשיו מניו יורק. ונכנסתי הביתה ויצאתי, אז לא הספקתי לקרוא את השיעור, אבל נזכרתי בזה בטיסה. אז אם אני לא אומר נכון את היהודי שאיתו זה היה, אני יודע שאני לא אומר נכון. נניח שזה הרב מבלז, אבל אני חושב שזה לא היה איתו. שהיו צריכים לעשות לו איזשהו, לעשות לו איזשהו ניתוח, והוא שכב על המיטה, והרופא התחיל לשאול אותו, עד שהם מכינים את הניתוח, הרופא שאל אותו, תגיד לי, איך המשיח יבנה את בית המקדש? איך? אנחנו רק זזים שם, מיליארד מוסלמים קמים עלינו, אז איך הוא יגיד בזה? הרב נתן בו מבט, הסתכל על לתוך העיניים, הוא פשוט קפא, הוא התחיל לרעוד, והרב אמר לו, זה מה שמשיח יעשה. כמו שאתה מתחיל לקפוא, ככה כל העולם יקפא. אנחנו מבינים איזושהי עוצמה יש באדם הזה, ותחשבו על האדם הזה אומלל, יושב בגלות, מה צריך לעשות עם הכוחות שלו? לחבוש פצעים. כי אם יש לך כאלה כוחות והם לא באים לידי ביטוי, מה נהיה ממך? שבר כלי, מה נהיה ממך? או שאתה עושה עם זה משהו, או שזה הורס אותך. אז המשיח קודם כל, בית המקדש נקרא מצורע, כי הכאב של הקדוש ברוך הוא רוצה להתחבר איתנו, רוצה להתאחד איתנו, ואוי להם לבנים שירדו מעל שולחן אביהם. אז או שהכוחות האלה באים לידי מימוש, או שהם הורסים את האדם שמחזיק בכוחות האלה. זה כיוון אחד. מעבר לכך, המשיח הוא גם בבואה למצב של הדור. יש לנו, מרגישים את פעמי משיח, מרגישים את ההתעוררות העצומה הזו לקדוש ברוך הוא. מה זה גורם? ששום דבר לא מעניין. למה יש שם כל כך הרבה שטחיות, כל כך הרבה ריקנות? כי שום דבר לא מעניין אותך. אתה מרגיש כבר, בלי להבין מה אתה מרגיש את פעמי משיח, את ההתקרבות הזו. ואז כל הדברים הרגילים והשגרתיים כבר לא תופסים מקום. אז מה זה גורם? להמון לזרוק, והמון חס ושלום להתרחק, והמון חבר'ה מחפשים, לא יודעים מה הם מחפשים. מחפשים את האור של הגאולה, מחפשים. ושום דבר פחות מזה לא מספק אותנו, לא מרגיע אותנו. התפילה השגרתית והרגילה שהספיקה לפני 200 שנה, הם כבר לא מספיקה. כי יהודי מרגיש אהבה, יהודי מרגיש חיבור, שום דבר לא מספק אותו. ומילא המשיח נקרא מצורע, כי המשיח הוא גם בבואה של כולנו. יש אורות גדולים בעולם, הם לא באים לידי מימוש, אז הם חס ושלום גורמים ייאוש גדול. נקרא את הקטע הזה מהרבי, הוא אומר ככה, האורות העליון, כן, גלות עניינה אלם ואסתר, אבל בשורשה אורות עליונים שלמעלה מתגלות בכלים, ומפני גודל הפלאת האורות, משתלשל חושך כפשוטו. אבל זה חושך שיסודו אור, עד לעניינים דאפך התארה. לכן התיקון הוא לא על ידי עניין חדש, אלא התגלות עניינה האמיתי של הגלות. תיקון הוא לא לברוח מעצמך, ולא יעזור שתפסיק לשתות, ואפילו שתפסיק לדבר לשון הרע. זה חלק מהתהליך, אבל זה לא מספיק, זה אסור מרע. חייב להיות השאלה האמיתית, מה יש בי להפוך את הגלות לגאולה? זה עיקר עניינו של האדם. אני רוצה לסיים בשני דברים מיוחדים במינם. רעיון אחד זה הנושא הזה של ארבע המצורעים. אחד הפרשיות, הסיפורים התמוהים ביותר בתנ״ך, שאפילו בפשט אנחנו לא מבינים מה המטרה שלו. השנה אנחנו קוראים הפטרת פרשת עזריע לבד, אבל ברוב השנים קוראים הפטרת פרשיות עזריע מצורע. כשקוראים את עזריע מצורע, קוראים את הפטרת מצורע. הפטרת מצורע היא, השנה היא גם תהיה, בדרך כלל היא גם, לא בדרך כלל, בשנה מעוברת היא שבת הגדול. אבל אם היו קוראים מצורע לבד, אז זה הפטרת מצורע שקוראים אותה גם בתזריע מצורע. בעצם אלו שתי פרשיות שיש ביניהם קשר. הפטרת עזריע מספרת את הסיפור על נאמן. זה מה שנקרא השנה. נאמן, שר צבא ארם, מצטרע, מתמלא בצרת, אומרים לו, יש אצלו איזושהי אישה שעובדת שם בבית, אומרת לו, יש את הנביא, את אלישע, בשומרון, הוא איש גדול, לך אליו. הוא לא רוצה, עד שהוא הולך, אלישע אומר לו, לך תרחוץ בירדן 7 פעמים. הוא לא מבין, חסרים לי על כל טובים נערות דמשק, אבל בסדר, אמרו לו, הלך, רוחץ 7 פעמים בירדן, יוצא נקי, כמו תינוק, מתרגש מאוד, רוצה לתת מתנות לנביא, הנביא לא רוצה לקחת. מה שהנביא לא יודע זה שגיחזי, הגבאי שלו, הנער שמשמש אותו, רץ אחרי נאמן, ונותן לו תחושה שהרבה שלח אותו לקחת מתנות, לא נעים לרבה לקחת אותך בפנים, לקח בוא, תן לי עכשיו מתחת לשולחן. זה חילול השם גדול, שהנביא שלא רוצה לקחת, רוצה ככה לקחת, בכלל רוצה. וזה נודע לאלישע, והוא מקלל את גיחזי שהוא וזרעו יהפכו להיות מצורעים, שצרעת נאמן תעבור אליהם. ופה מגיע המשך עם הסיפור עם ארבעת המצורעים. בן הדד, מלך הרע, מנסה לפגוע בעם ישראל, עושה מהערבים, לא מצליח, עד שבסוף אומרים לו, יש להם את הנביא, שהנביא שומר עליהם. אז הוא רוצה ללכוד את אלישע. הוא עושה מצור כבד מאוד על השומרון, עד כדי כך ש... איך הלשון שם? שראש חמור עולה 80 כסף. מגיעים לכזה רעב, לכזאת מצוקה, שראש חמור עולה 80 כסף וצועת יונים ב5 כסף. אנשים פשוט אכלו את זה, ועל זה רעבו, על זה התקוטטו. זה היה כבר השוק השחור. רק משהו להכניס לפה. יום אחד המלך יורם הולך שם במחנה ישראל, הוא רואה אישה, אישה תחילה לפקוט, אין לי משהו לאכול. הוא שאל אותה איך הסתדרת עד עכשיו. אז היא אומרת שהיא סיכמה עם החברה שלה, שהם מתחלקים בילדים, שיום אחד הם אוכלים את הילד שלה, ויום אחד אוכלים את הילד שלה. אתמול אכלו את הילד שלה, והיום שצריכים לאכול את הילד שלה, היא ברחה עם הילד, אז אין לה מה לאכול. המלך שומע את זה, מבין, קורא את בגדיו, מבין לאן עם ישראל הגיע, ומבין שצריכים כנראה להרוג את אלישע, שאלישע עומד עליהם באוכריהם, בגלל הנביא הזה, כל עם ישראל ימות מהרעב. הוא הולך לאלישע, ואלישע אומר לו, מחר ייגמר הרעב, ויהיו ניסים גדולים. למחרת, נשמעים קולות מלחמה בתוך מחנה ארם, והם כולם בורחים ונעלמים ונסוגים. אף אחד בעם ישראל לא יודע את הנס שהיה, לא יודע שכבר נגמר המצור, שהאויב ברח. בחוץ, מחוץ למחנה, יושבים ארבעה מצורעים. מי זה ארבעה מצורעים? גיחזי ובניו, אלה שנזוקו בקללת הנביא, שהם קיבלו את נצרת נאמן. ואין להם מה לאכול, והם לא יכולים יותר לשבת. ואז הם מחליטים לעצמם, למחנה ישראל אנחנו לא יכולים לחזור, כי אנחנו מצורעים. בואו נלך למחנה האויב. אולי ירחמו עלינו, יתנו לנו אוכל. לא ירחמו עלינו במנה, אנחנו נמות פה מהרעב, נמות שם מהחרב. אין לנו פה מה להפסיד, הגענו הכי נמוך שאפשר. הם נכנסים למחנה האויב, ומה מגלים? שהם המשיח. הם מגלים שהם נבחרו לבשר לעם ישראל שאין אויב, נגמרה המלחמה. איך שאמר הנביא למלך, מחר ימכרו פה, אינני זוכר את המשקל, 100 סולת בשקל ימכרו פה מחר. אתמול היה ראש חמור ב-80, היום 100 סולת יהיה בשקל. והם חוזרים ואומרים, יום בשורה. וזה הסיפור על ארבעה מצורעים. ומה כל אחד שואל את עצמו? מה הסיפור הזה? מה הסיפור הזה? ארבעה מצורעים, גיחזי ובניו, הם אלה שנבחרים להעיד על הגאולה. אבל זה מה שאמרנו פה. המצורע אומרת לך התורה, הצרעת שלך היא הגאולה שלך. הצרעת שלך היא לא העונש שלך. היא הקריאת התעוררות, היא כל השופר, אורו ישנים את הרדמתכם. היא אמירה, לך תעשה משהו טוב עם החיים שלך. יש לך יכולות, יש לך מסוגלות, יש בך רצון פנימי, שלכן אתה מדבר רכילות. כי יש בך איזשהו משהו שלא בא לידי ביטוי. שב עם עצמך, תשאל, מה חסר לי בחיים? מה אני לא משיג? ולך תעשה מה שצריך כדי שתשיג את מה שיש לך בחיים. אז אמן, לא תצטרך, דבר לשון הרע. לא תהיה עצבני ולא תהיה מריר ולא תציק לאנשים. אתה תבין שמשהו חסר לך. תטפל בזה, למה הדבר דומה? קראתי פעם ליהודי באנטוורפן שעבר את השואה מסכן, ואשתו וילדיו, לא עלינו ולא על אף אחד, כולם הלכו בשואה. הוא היה ממש פצוע, לא הצליח לחזור לעצמו. כל דבר שהוא עשה, שום דבר לא סיפק אותו. והוא נסע לרבי. הוא נסע לרבי לניו יורק, והוא אמר, רבי, הלכו החיים. מה אני עוד עושה פה? הרבי אמר לו, אתה פצוע מאהבה. יש בך אהבה, אתה רוצה לתת, ולכן אתה פצוע, זה כל הסיפור. תמצא למי לתת. תמצא למי לתת. והוא חזר לאנטוורפן והתחיל לעשות פעילות עם ילדים. אחרי השבת, אחרי התפילה, היה אוסף את הילדים, נותן להם סוכריות, עושה להם מבצעים, עושה להם פעילות, והוא הרגיש שנשמתו חוזרת אליו. זה כהן איש חסד. כהן איש חסד, אדם שמסתכל ואומר, אנשים לא פצועים כי הם רעים, אנשים פצועים כי הם טובים, כי יש בהם כוח גדול, אז שב ותחשוב מה אתה רוצה לעשות בעולם שעוד לא עשית, מה אתה רוצה להוסיף לתקן בעולם של הקדוש ברוך הוא, וככה לפתור את הבעיה. נקודה אחרונה, מיוחדת מאוד מאוד, דיברנו עליה בספר בראשית פעם, אבל לא אמרנו אותה טוב, כי לא הכרתי את החומרים האלה, אז אמרתי את זה קצת בשטחיות, אבל פה הדברים מובנים הרבה יותר טוב. השאלה הגדולה, או אחת הגדולות של ספר בראשית, מה רבקה רוצה? מונעת מהבן הגדול של הברכות? איך אפשר להבין את הדבר הזה? את אוהבת את יעקב, הכל בסדר. את מונעת מעשיו ברכות, למה? כי הוא פחות מוצלח? מה, איך אפשר להבין את הסיפור הזה? אמא, זה הילד שלך. זה לא אגר, זה לא שרה כלפי ישמעאל, בסך הכל הבן של השפחה. זה הבן הגדול שלך, היא יוצאה לצייך. כן מוצלח, לא מוצלח, איזה סיפור זה? יותר מזה, מה את שולחת את יעקב בבגדי עשיו? את רוצה שיעקב יקבל את הברכות? תשלחי אותו כמו יעקב. תגידי ליצחק, בעלי היקר, אתה סכין אור, אתה לא רואה, אני נמצאת בעולם, אני אומרת לך, הגדול שלך עובד עליך. והוא היה שומע לה, למה? כי מה הקדוש ברוך הוא אמר לאבא שלו? כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. על מה הוא אמר, הקדוש ברוך הוא אמר לו את זה? על זה שהוא אהב את ישמעאל והיא אהבה את יצחק, ועל זה אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל אשר תאמר אליך שרה, שמע בקולה. היא מכירה את הילדים יותר טוב ממך. אז מה היא מרבקה הייתה צריכה לעשות? להיכנס לבעלה. איך אומרים, כבר היו נישואים עד 84 שנים, כן? זה כבר לא שלב שמשקרים. אם מגיעים עד שם, כנראה כבר מדברים אמת. אז הוא היה צריך להגיד לה, היא הייתה צריכה להגיד לו, בעלי היקר, אחרי 84 שנים אתה יכול לסמוך עליי. אני אומרת לך שהגדול עובד עליך. היא צקיצה היית בפים. וקח את יעקב, תברך אותו. איך אפשר להבין את כל הסיפור הזה? שולחת אותו בבגדי עשיו, רמאות כזאת, באחיך במרמה ולקח ברכתך. מה הנקודה? נגיד בשתי מילים. כתוב בדרושי חסידות בדיוק העניין הזה. היא לא לוקחת מעשיו את הברכות. היא ממנה את יעקב לכוון את עשיו. היא מבינה מה יש לעשיו. מה זה עשיו? עשיו זה הילד הגדול של יצחק ורבקה. עשיו זה לא ישמעאל, הוא לא בא מבין השפחה. עשיו הוא ילד נעלה, יש בו אורות עצומים, רק הם אורות כל כך גדולים. שהוא לא מצליח לממש אותם, שום דבר לא מספק אותו, שום דבר לא מוצא חן בעיניו. יש לו כאלה ניצוצות אדירים בתוך הנפש, שהוא לא מצליח להביא אותם לידי שוב, וזה הופך אותו למטורף. אז מה היא אומרת? היא שולחת את יעקב בבגדי עשיו, כדי שמי יקבל את הברכות? עשיו יקבל את הברכות, אבל יעקב יוכל לכוון את עשיו, לקחת את הכוחות שבו, לאן שצריך. היא אומרת, עשיו צריך נהג מלווה. הוא לא יכול לבד לקבל את הברכות שלך, הוא יעשה איתם שימוש יותר רע. תן למטורף נשק. מה הוא יעשה? פצצה גרעינית. אתה צריך לקחת את האח הצעיר, את האח הבריא בנפשו, שיודע להביא דברים לידי מימוש, כדי שיהיה אפוטרופוס על אחיו הגדול. במובן יותר רחב, אם ממנה את יעקב אבינו להיות נביא לאומות העולם. לא לקחת מאומות העולם את מה שמגיע להם, אלא שהעם היהודי יהיה אור לגויים, שיכוון אותם לעשות מה שצריך, עם מה שהם קיבלו, עם התפקיד שיש להם בעולם. ולכן דיברנו שיעקב חוזר ארצה, מה הוא עושה? משתחווה לפני עשיו, מתקרב אליו, למה? כי אמא שלו מינתה אותו לכוון את עשיו, לא להתנתק מעשיו, לא למחוק את עשיו. להפך, להביא את הגאולה גם לשם. זאת הנקודה שאמרנו פה. צריכים בחיים לפגוש כהן, איש חסד, שיודע להבין את הטוב שמתחת הרע, את הטוב שמתחת ההסתרה, ואז נותנים לדברים פתרון אמיתי, פתרון שפותר את הבעיה, ולא רק פותר את הבעיה, אלא נותן להם מימוש ויפיק חיובי. נאחל גם למשיח שיצא כבר מהצרת שלו, ובעזרת השם יפסיק להתכסות בתחבושות ויבוא לגאול אותנו בקרוב ממש, אף פעם לא היינו צריכים אותו כמו היום. רק נזכיר שהשיעור לעילוי נשמת ג'וליאט בת יחזקאל, שהערב כמדומני יום הפטירה, וגם לעילוי נשמת יהושע בן אברהם, שמואל אהרון בן יהושע וחיים לייב עזריאל בן ניסן, שתהיה לנשמות עלייה וימליצו טוב למשפחות, לבשרות טובות, לנחת, לבריאות, לכל מה שמבקשים. בניסן עתידים להיגאל, בקרוב ממש, בעזרת השם.